הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10:04 דקות, התוכנית עניין משפחתי. כמידי יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היום חי מר חשבן. ממשיכים להתבונן במזג אוויר המעטל בנו, מצב רוח ההפכפך, יום שרבי ויום גשם. פרשות השבוע הנעות בין אירועים של צחוק לבכי, בין ניסיונות לניסים. ולאט לאט, פרשה אחרי פרשה, נגלית ונרקמת ההיסטוריה של עם ישראל. האבות שמתגלים לנו במלוא תפארתם, והאימהות היקרות שמתגלות ברוב עוצמתן. אך לפני הכל, נישא תודה וברכה לעמלים במלאכה, ליעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר, הטכנאי שגם עורך את המוזיקה שתשמעו היום בתוכנית. בהמשך תהיה איתנו הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. היא תבאר במסגרת הפינה לחיות עם הזמן, איך אנחנו יכולים לחיות את פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, בזווית אישית, נשית ויהודית. בהמשך גם תוכלו להתקשר לדליה, מנהלת שירות והדרכה. בעצם כבר עכשיו אתם מוזמנים, מוזמנות להתקשר ולבקש ממנה לפתור בעיות הקשורות בניקיון. כל מה שצריך לעשות זה להתקשר 1-900-52-92-93. תוכלו גם להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il. אז ככה, אנחנו כבר נמצאים באירועים לא פשוטים, כל הזמן אנחנו בתוכם. רק אתמול התבשרנו על רצח, כן, של בחור בתל אביב ובחורה בעציון, ובאמת האירועים מקיפים אותנו מכל צד, וקשה מאוד לעשות את משימת חיינו. אז משימת חיי היא באמת, בכל אירוע שלילי שקורה לי, אני צריכה למצוא בכל תקלה ובכל נפילה את הטוב. לא פעם אני משתפת אתכם בצרות שלי, הרי קל להתחלק בקשיים. אני לא תמיד משתפת בטובות. הפעם, לכבודה של אמנו שרה, הנביאה היחידה בין האימהות, אני רוצה לשתף אתכם במשחק. משחק שפיתחתי ומציעה לכם לשחק אותו כמה שיותר. את הקשר לשרה אמנו אנחנו נגלה כולנו בהמשך. כל פעם שעובר עליי משהו רע, כמו איזשהו ביטול של הרצאה, קיצוץ שעות ברדיו, פתאום ישבתי והכנתי תוכנית ומבטלים אותה לגמרי, או אפילו משהו קצת יותר שולי, גוף חימום בתנור שנשרף. אז אני משחקת את המשחק הזה. בתחילה אני כמו כל האנשים, כמובן, כועסת, מתפרצת, מאוכזבת, בעיקר מעצמי, אבל רגע אחרי אני נושמת עמוק. ועוצרת לרגע את מכל החרבות שנובע מהכעס והאכזבה, ומחפשת את הצוהר, דרכו אוכל לראות את התמונה בזווית רחבה יותר. הרי ברור לי, גם לכם, לכולנו, לכל היהודים, שאין רע יורד מלמעלה. וכל נסיבות חייו של האדם והמאורעות הקורות עמו, הם בהשגחה פרטית לטובתו. כך שכל מה שעלינו לעשות הוא למצוא, ולצייר איך הרעה הזאת היא בעצם טובה. אם ניקח את הדוגמאות שהבאתי, הרי שציירתי לעצמי שבאותן שעות ההרצאה שהשתחררו מהיומן, תבון השעות של בית. הזדמנות נדירה לבלות זמן איכות עם המשפחה. באותה שעה שהתפנתה ברדיו, תתקיים פגישה חשובה שתביא בכנפיה עבודה נוספת. וגוף חימום שנשרף, בסך הכל הזדמנות לקנות תוגה במקום לאפות אחת כזאת. אז ברגע שאני סומכת על הקדוש ברוך הוא, ויודעת בידיעה ברורה שהכל לטובה, פתאום אני מגלה שקורים דברים שבכלל לא חשבתי שיקרו. המשחק הזה מבוסס על אמונה. הוא לא משחק, זה החיים עצמם. אני מציעה גם לכם לנסות. אז איך זה קשור לשרה אימנו? רגע, קודם סיפור. יהודי אחד בא אל המגיד ממזריץ' ואמר לו שהוא לא מצליח להבין את הוראת חז"ל שעל האדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. הפנה אותו מורנו המגיד אל תלמידו הרב הקדוש רבי זושה מהניפולי. כשבא האיש אל הרב מהניפולי, שהיה כידוע איש עני ומרוד ובעל איסורים, הגיב עלה בפליאה. כיצד זה אוכל לדעת זאת? הלא מעולם לא קרה לי דבר רע. המשיך הרב הקדוש רבי זושה ואמר, על שרה אימנו נאמר שכל שנותיה היו שווין לטובה. איך? על הרוב ימיה הייתה הכרה, סבלה גלויות ונדודים, נשבטה ביתי פרעו ואבימלך. איך אפשר לומר כי כל שנותיה היו טובות? אלא ששרה אימנו אמרה על כל דבר גם זו לטובה, והאמינה באמונה שלמה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, ולכן הכל היה טוב בעיניה, ובמילא כל שנותיה היו שווים לטובה. אז עדיין צריך לקשר את זה עוד, אודות הקשר לשרה אימנו. זה נשמע קשה ויומרני, אבל בואו ננסה ללכת בדרכה של שרה, הנביאה היחידה שבין האימהות, וככה כולנו נוכל לשחק את המשחק הזה. בזוהר הקדוש מסופר אודות ההיכלות של הנשים הצדקניות בגן עדן. שם הם היו נהנות מזיו השכינה, עוסקות בלימוד פנימיות התורה. ככה, ממש. ישנם עשרה היכלות, ובכל היכל ישנה אישה שהיא המנהיגה של אותו היכל. כמובן שארבע אמהות מנהיגות, כל אחת היכל, חוץ מהן גם בתיה בת פרעו, יוכבת אמו של משה רבנו, סרח בת אשר, דבורה הנביאה, חנה הנביאה ואסתר המלכה. כל נשמה של אישה שייכת בשורש נשמתה לאחת מעשר הצדיקות האלה. שרה אימנו היא הנביאה היחידה מבין הנביאות, למעשה הנביאה הראשונה, בדיוק כמו שאברהם אבינו, ראש לכל המאמינים. שרה היא הכתר, והיא זו שבהיכלה מתכנסות נשמותיהן של כל הנשים שעניינן הפצת תורה ואמונה בבורא עולם. הרי כתוב, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. הכתר מסמל גם על רוח הקודש ששרתה על שרה ביותה נביאה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מורה לאברהם, אב המון גויים, שישמע בקולה, כל אשר תאמר לך שרה. שמע בקולה. אז אנחנו צריכים ככה ללמוד מכל דבר בתורה, ותורה הרי זה מלשון הוראה, וכל מילה ואות מלמדות אותנו איך לנהוג, וההוראה מחיי שרה, שכל חיינו, גם הרגעים שיש בהם צעד בלתי רצוי, צריכים להיות לטובה, בידיעה שחיי הגוף אינם החיים, אלא האמונה בבורא העולם וקיום מצוותיו, תוך ידיעה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. ואז ברור שכל החיים הם חיים כמו של אם האומה, חיים שכולם שווים לטובה.
תכלית אינה נראית, מסתתרת לקראת, מתכננת זריחתה, הכל לטובה. שעת הכושר לא ברורה, טוב צומח מן הרע, תחבולות של מלחמה, הכל לטובה. רק באפלה יש תפילה צערים, תדע, הכל לטובה.
איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום למינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב.
שלום מירי ושלום לכולם.
כן, או אני רואה שהחורף הגיע גם אלייך.
את שומעת, כן. נכון, כן.
כן, זה ההפכפכות הזאת של יום...
החורף שלא כל כך הגיע, הגיע ברח.
כן, אז יש לנו את פרשת חיי שרה. עם שרה, וכבר הצצה לרבקה, ואנחנו רוצים לשמוע מה יש שם בשבילנו, השבוע הזה, שייתן לנו את הכוח שלנו השבוע.
אכן, זו פרשה באמת שנוגעת מאוד מאוד לנו אנשים, גם שרה וגם רבקה, וגם הרבה מאוד מסרים שאנחנו מקבלים. אבל לפני שאני נוגעת בפרשה, נקודה קטנה ומעניינת, כי אני הרגשתי ככה שצריך איזשהו... משהו אני חיפשתי בשבילי, חודש חשבן, האפרוריות, וגם כל מה שקורה מסביב, כל הסיפורים האלה,
אנחנו אומרים מסביב, ובעצם אתמול היו שני רציחות של יהודים פה בארץ הזאת.
ממש, אנחנו אפילו מפחדים אולי לקרוא לזה בשם, וזה לא היה שם, זה היה בתל אביב. זאת אומרת שבאמת המצב לא פשוט, אבל ראיתי משהו מעניין שהרבי מלובביץ' אומר, ואומר שבחודש חשבן אנחנו מרגישים ככה שזה חודש כזה נורא יבש, ונורא אין שום דבר מיוחד, ואין גם שום דבר שידחוף אותנו וידרבן אותנו יותר מדי לעבוד על עצמנו, אין את החגים שמרוממים אותנו, את הדברים. ואז הוא מביא מילקוט שימוני, ואומר ששלמה המלך, כשבנה את בית המקדש הראשון, הוא סיים את בנייתו בחודש חשבן. ואז היה אמור להיות חנוכת בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו לעכב את חנוכת הבית ולדחות אותה. ואז אומר המדרש, בילקוט שמעוני, הוא אומר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם לו לחודש חשבן. מכיוון שהוא כבר חשב שתהיה בו חנוכת בית המקדש, וזה נדחה. לכן מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שבחודש חשבן תהיה בעזרת השם חנוכת בית המקדש השלישי. זאת אומרת שכפיצוי על זה שלא הייתה בו חנוכת בית המקדש הראשון, אז חנוכת בית המקדש השלישי תהיה בו. וזה הוראה נפלאה באמת עבורנו, כי אם אנחנו ככה מרגישים שאין פה שום דבר שנותן לנו כוח מיוחד להתפלל דווקא על הדברים החשובים, אז כן, חודש חשבן זה החודש שבו אמורה להיות חנוכת בית המקדש השלישי, ועם קצת דחיפה שלנו וקצת עבודה שלנו בעזרת השם.
כן, מי יותר טוב מלהכין חנוכת בית המקדש אם לא אנחנו אנשים?
בדיוק, זהו תפקידנו. זה אבל אומר כאן גם עוד נקודה מאוד מאוד יפה, שזה נותן לנו גם את הכלים איך לעשות את זה. אומר שאם הקדוש ברוך הוא הקפיד על כבודו של חודש שנזהר שלא ייפגע, קל וחומר כמה אנחנו צריכים להקפיד בכבודו של הזולת. ואפילו על דברים שאפילו הזולת לא מבקש, כי החודש חשבן לא טבע את זה, אבל הקדוש ברוך הוא כדי לפצות אותו נתן לו את ההבטחה הזאת, אז קל וחומר כמה אנחנו צריכים להיזהר ביחס של אחד כלפי השני, שאם יש יהודי שמצפה לקבל מאיתנו איזושהי עזרה או משהו, אז להיזהר מאוד בכבודו ולתת לו גם אם הוא רק ציפה ואפילו לא אמר. אז זה ככה כדי לתת לנו את בעזרת השם את התקווה ואת
את האופק לגבי חודש חשבן.
כן, כן. ולפרשת חיי שרה, אז באמת פרשת חיי שרה נפתחת בשאלה הידועה, למה חיי שרה אם הפרשה מתחילה בפטירתה של שרה אימנו? היה צריך לקרוא לזה קצת אחרת, הרי שם הפרשה מורה על מהות הפרשה. אלא שמסבירים שהפרשה עוסקת במה שהיה אחרי פטירתה של שרה, אבל אלו החיים האמיתיים, כי הפרשה היא ההוכחה לכך ששרה ניצחה. זאת אומרת שהשיטה של שרה וכל מה ששרה אימנו פעלה במשך כל ימי חייה, באמת הוכח שכך צריך להיות, וגם בדברים שאברהם אבינו רצה שיהיה גם ישמעאל וגם יצחק, ושרה טענה לא, יהיה רק יצחק. ובכל הדברים, הקו של שרה הוא זה שהוביל, ובפרשה שלנו אנחנו רואים את זה ורואים את זה עוד יותר, ולכן הפרשה נקראת חיי שרה, כי אלו החיים האמיתיים, זאת ההוכחה באמת שכל מה ששרה פעלה זה היה אמיתי ונכון וכך נמשך. עד כדי שבאמת מגיע השידוך הראשון, השידוך היהודי הראשון קורה בפרשה שלנו, שזאת שמחה מאוד מאוד גדולה, השידוך של יצחק ורבקה. שגם הרבה מאוד יש ללמוד איך צריך להתנהל שידוך, ומה קורה בו, ומי השדכן, ואיך זה עובד.
מה זה מי השדכן? אליעזר נתן לנו דוגמה קלאסית לשדכן, שהוא גם שליח וגם שדכן, ובכל אחד מהתפקידים הוא יודע איפה לשים את עצמו כדי להיות מדויק לעבודה שלו.
אז כן, אז יש לנו את השידוך הראשון שמגיע, ויש עליו הסבר מאוד מאוד יפה, שאליעזר, השדכן והשליח, יוצא ומגיע באותו היום. זאת אומרת שיש לו קפיצת הדרך, כי זאת הייתה דרך ארוכה מאוד להגיע, זה היה בחוץ לארץ, חרן הייתה בחוץ לארץ והם היו בארץ ישראל, והדרך הייתה ארוכה, ובכל זאת הוא מגיע באותו היום. אז שואלים, הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לשווא, אם ככה, למה היה צריך להיות הנס הזה? מה היה קורה אם היו מחכים עוד כמה ימים? אלא שמסבירים שבאמת המשפחה של רבקה, הם ידעו שהיא כשושנה בין החוכים, שכמו ש... החוכים, הקוצים, נהנים מזה שמטפלים בשושנה, והם מקבלים את המים ואת כל מה שנותנים לשושנה, גם הם נהנים משם, אז הם רוצים שהיא תישאר שם. כך גם הם רצו, הם ידעו שזה מה שמחזק אותם, ומה שנותן להם את הברכה בבית. ולכן הם לא רצו שהיא תצא. אבל ביום שמלאו לה 3 שנים, כשהיא על פי ההלכה, ויש את כל ההסברים מה היו 3 שנים, אז על פי ההלכה היא ניתה ראויה לנישואים. באותו רגע, אברהם אבינו ידע את זה, והוא שלח את אליעזר באותו היום להוציא אותה, שלא תישאר אפילו יום אחד נוסף עם הרשעים. וכשהוא אמר להם, יצאתי היום ובאתי היום, הם הבינו שנעשה פה נס ולא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לתת לה לצאת. ולשם כך היה הנס, כדי שזה באמת יהיה ברור שזה באותו יום, וברגע שהיא יכולה לצאת משם, היא תצא משם. ואז היא מגיעה, ויצחק מכניס אותה, כתוב קודם כל שהוא הביא אותה אל האוהל, והייתה שם הברכה, שזה שוב ההוכחה להמשך דרכה של שרה אימנו, שהברכה הייתה שרויה בעיסה, והנן קשור על האוהל, והנר שדלק מערב שבת לערב שבת, שעל זה באמת הרבי מלובביץ' מסביר, מכאן אנחנו לומדים שעוד לפני החתונה, כבר בגיל 3, היא הדליקה נרות. ומכאן גם ההוראה באמת לכל ילדה, לא להתחיל להדליק נרות רק שהיא מתחתנת, אלא ברגע שהיא נהיית בת 3, להתחיל להדליק נרות. כי אצל רבקה אימנו אנחנו כבר רואים את זה. ומה אנחנו לומדים מכל העניין הזה? שברגע צריכה לבוא הגאולה, אם זה הגאולה הפרטית, אם זה השידוך של מישהו שמתעכב, אם זה כל דבר אחר, ובעזרת השם הגאולה הכללית, ברגע שזה צריך לקרות, זה יקרה, זה לא יתעכב אפילו רגע אחד. יקרו ניסים של קפיצת הדרך, דברים השתנו, דברים הלכו, כמו אצל רבקה, שברגע שהיא הייתה יכולה לצאת משם, באותו היום נעשו ניסים והיא יצאה משם, כך גם לנו אסור להתייאש, אסור לנו להגיד לגלות כל כך ארוכה, אנחנו כל כך הרבה זמן מחכים, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה בנות אני מכירה שמחכות לשידוכים וכבר קצת במצב של ייאוש, ולא, ברגע שזה צריך
יש לקרות... יש טיימינג לכל דבר, יש רגע מדויק שכל דבר קורה.
שהקדוש ברוך הוא יודע שזה הרגע כן. המדויק, ואנחנו רק צריכים, כמו שאת אמרת, להאמין ולדעת שהכל לטובה, ואז ברגע הנכון אנחנו גם נהיה מוכנים ו... ונצא בדיוק ברגע הזה ונגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע.
חיזקתנו, גברת מינדי שמרלינג, תודה רבה, ושבאמת, את יודעת, כבר יש לנו גם את שרה כדוגמה, גם את רבקה, אנחנו ממשיכים הלאה, מתקדמים ככה לאורך הפרשות, לקבל עוד ועוד כוח, והשבועות האלה באמת באמת אנחנו נדרשים להרבה מהם.
להרבה כוחות, ושבאמת נשכיל לקחת את הכוחות ולנצל אותם ולראות את הרגע הזה.
תודה.
שהרגע המדויק הזה כבר יגיע.
תודה רבה. תודה.
תודה. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום לגילה, ג'ולי, הליצנית. בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, ברוך השם, תודה.
כן, הנה כבר מאור עיניים ובוקר טוב. ואנחנו ככה עוסקים היום בתוכנית, איך זה יכול להיות שדברים שקורים לנו, הם בעצם בסופו של דבר מתבררים לטובה, וזה מה שאנחנו צריכים לסמוך ולהאמין, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יהפוך את הרעה לטובה, ויראה לנו שזה עבורנו ובשבילנו. ואני יודעת ש... יש איזשהו סיפור מיוחד מאחורי ההחלטה שלך ללכת ללמוד להיות ליצנית, אז אני אשמח אם את תשתפי אותנו.
כן, אז אני עברתי כמה שינויים בחיי, אני לא גדלתי דתייה, חזרתי בתשובה, וזה לא כל כך התקבל בשמחה לידי המשפחה, גם עליתי לארץ.
טוב, זה שומעים מהקול שלך, כן?
כן, בדיוק. וגם מצאתי את עצמי בהרבה מצבים חדשים, גם משפחה גדולה, ברוך השם. ואחרי הלידה האחרונה שלי, מצאתי את עצמי לא מרגישה כל כך טוב, וחיפשתי מה לעשות עם עצמי, חוץ מלהיות אימא, שזה דבר נהדר, אבל הרגשתי שזה לא מספיק.
כן. אז באמת מקום כזה של נפילה או שבר, או אני לא יודעת איך מכנים את זה בספרות הכללית או המקצועית, אבל בתחושות שלך הרגשת שאת מחפשת את הדבר הזה שלך, את השליחות המסוימת הזאת של חייך.
נכון.
ואיך זה התעורר? זאת אומרת, מה היה שם שאנשים מסביב הגיבו או אמרו שיכולת ללכת לחפש את זה?
אני תמיד מאוד אהבתי להופיע ולהיות עם אנשים וגם לעזור. אז חשבתי לעצמי מה אני יכולה לעשות, גם להביא את עצמי יותר למעלה וגם להביא יותר אור לנשים ואנשים. אז שמעתי על ליצנות רפואית והחלטתי ללמוד את זה.
כן.
וזו היה אחת מההחלטות הכי טובות שעשיתי בחיי. ומהמקום הזה של מה אני אעשה עם עצמי, ואיך אני אצא מהבית קצת, ומה אני אעשה עם הכישרונות שלי, שלכולנו יש כישרונות, אבל אני שמתי אותם בצד, כי אני אימא ואני מתמודדת עם כל מיני מצבים, גם חדשים, אז לא מצאתי את עצמי. והלכתי ללמוד את זה, וזה הביא הרבה אור לחיי.
איך בכלל החלטת שזה הדבר דווקא? את יודעת, יכלת ללמוד לאפות עוגות, להרקיד ילדות, לא יודעת מה, להיות סטנדאפיסטית, למה דווקא דבר כזה?
לפעמים כשליצנים אז זה גם סטנדאפיסט, אבל הרגשתי שמצד אחד זה מדבר על הצד הזה שלי שכן רוצה לשמח ולהופיע בזה, ולהיות דמות כיפית, וגם לעזור לאחרים שהם במצבים, לא כל כך קלים. מישהו שנמצא או בבית רפואה, או במקום שצריכים ללכת, איך קוראים לזה, נשים מוכות, הולכות, או בתי אבות. והם מתמודדים עם מצבים מאוד קשים, והליצן מגיע, ופתאום מביא אור, קצת צחוק, קצת חיוך, שלא היה אולי לפני.
אני תמיד תוהה כשאני רואה את הליצנים הרפואיים בעבודתם בבתי הרפואה השונים, איך או אם בכלל זה משפיע גם עליהם עצמם, כי תמיד יש לנו את את החשיבה הזאת שהליצן הוא תמיד עצוב, ואיך, האם באמת שאת, את יודעת, ללבוש פאה של ליצן זה כבר לא כל כך בעיה בתור אישה שומרת תורה ומצוות, זה לא הבעיה וזה לא מפריע, אבל כל להפוך את הדמות שלך למישהי אחרת ולהיות רגע אחד או שעה אחת ליצנית, איך זה משפיע על השמחה שלך עצמך?
זה מביא הרבה שמחה, כי קודם כל אני שמחה כשאני מתלבשת ושמה תחפושת, אבל כשאני נכנסת, בוא נגיד, לחדר של חולה, או היינו, אני וכמה ליצניות חברות שלי, היינו אצל, בשיקום, אצל חיילים שנפגעו במלחמה האחרונה, ורק לראות את החיוך שלהם, לעשות איתם קצת צחוק, לשמוע על החיים שלהם, שהם לא סתם חולים, והם אנשים מאחורי זה, עם מה שהם מתמודדים, זה הרבה, זה מביא כל כך הרבה סיפוק, ואני מרגישה שבאמת אני פה בארץ, אני עברתי את כל השינויים כדי לעשות את השליחות הזאת. ובנוסף לזה, סליחה, אני גם ליצנית רפואית וגם מקצועית, אז אני אוהבת להביא שמחה גם לילדים, מסיבות או
אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי אני בטוחה שהמאזינות, המאזינים שמקשיבים, שואלים, אפשר גם להתפרנס מזה? אפשר לעשות כסף? אז באמת איפה אפשר לממש את את הרצון הזה לשמח גם ביום יום מלבד ההתנדבות בבתי רפואה שונים?
כן, אפשר. אני למדתי בשמחת הלב, שזה מכללה, שהקורס זה גם לליצנות רפואית וגם ליצנות מקצועית. אני החלטתי שקודם כל הליצנות הרפואית זה בהתנדבות, והשכר זה פשוט הכל מה שאני מקבלת מהפציינטים, בדיוק, מהמשפחות. אבל המקצועות זה גם דבר שאפשר, כן, למה לא להביא קצת כסף בצד.
היית צריכה לבחור לעצמך דמות כשהתחלת לעשות את זה? דמות
נכון.
איך נקראת הדמות שלך או את מה היא מייצגת?
אז הדמות שלי היא פאני הליצנית, אז באנגלית פאני זה
צחוק,
מצחיק,
כן.
וגם ממה שהבנתי, פאני זה גם שם של אישה מורכאית, שאני דווקא אמריקאית, אז זה קצת שונה,
כן.
ממה שאני באמת, אז זה גם קצת מצחיק בזה, ואני ליצנית שאני ילדה קטנה, בת 4, אני יכולה, אני הולכת לבתי אבות עם הדמות הזאת, אבל היא מצחיקונת כזה, ילדה קטנה, שזה גם מוציא ממני את הילדה שתמיד נמצאת אצלנו ומשתחררת אותה.
כן. טוב, שליחות מדהימה. ללכת, קודם כל למצוא את זה בתוך תוכך וללכת להעביר את השמחה הזאת הלאה. ובאמת, בדיוק בפרשה הזאת אנחנו רואים שהדבר שבאמת יכול להביא אותנו למקום הטוב שלנו, לגאול אותנו, להביא את הגאולה ואת המשיח, זה להיות כל הזמן בשליחות שלנו ולהפיץ ולהביא לעוד יהודים ולעוד מקומות שמחה. וזה לא סתם משיח זה אותיות שמח, פלוס שם השם. אז אם את באמת מגשימה את עצמך ומביאה גאולה גם לעצמך וגם לאחרים באמצעות הצחוקים האלה, אז זה מדהים, וכל אחת יכולה. זה מה שאני שומעת ככה.
לכל אישה יש כישרונות, ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו אימא, אז אנחנו שמים אותם קצת בצד, ואולי באמת כדאי לחשוב על זה, לגשם אותם, איך אומרים?
להגשים.
להגשים אותם, בדיוק.
כן.
וזה מביא לנו הרבה, וגם לאחרים.
הילדים גם מבקשים שתהיי ליצנית בבית?
כשאני יורדת בתחפושת, אז יש הרבה התרגשות.
איזה כיף.
אבל יש לי גם ילדים קצת יותר גדולים, והם מעדיפים לא להיות לידי כשאני בתחפושת.
לא להיות באזור כשאימא מתחפשת לילדה בת ארבע. טוב, אז תודה רבה לך, פניה ליצנית, או גילה, או ג'ולי, או לא משנה כל פרצוף שתלבשי, העיקר שתצליחי לשמח באמת את מי שנזקק. ובאמת העברת לנו מסר של כוח ושליחות. תודה והמון בהצלחה.
אמן, תודה לך.
כל טוב.
Where spirits fill the air, melodies bring us closer to that special day. The songs of David we hold so dear have kept us going for all those years. The sound of Torah with every note, singing songs that give us hope. Though we've held on so very long with our emunah and with our song, still we're awaiting that happy tune. How we hope to hear it soon. Yes, that song will top it all once we hear the shofar's call. A melody so pure will open every door. We will sing and dance, rejoice like never before. Let us sing the song of Moshiach. Let us hear the voice of Moshiach. Mivatn shoy nazoy to sing the song of joy. Achak eloy v'chol yoyim sheyovoy. Very soon you'll see we'll be hearing kol doydi, and together we will sing in harmony.
Let us sing the song of Moshiach. Let us hear the voice of Moshiach. Shir Chodosh, it's a brand new song. Soon we'll sing along with Moshiach.
Let us sing the song of Moshiach. Let us hear the
שלום לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו. דליה ירדה לנו מהקו. אנחנו כבר פה עם כמה וכמה שאלות בענייני כתמים, ומנסים לחשוב איך לרענן את הבית שלנו לכבוד החורף שמגיע. דקה לפני שהלחות מתלבשת לנו על הקירות ובתוך הבית, אנחנו רוצים לשאול את דליה. הנה היא על הקו. שלום דליה.
שלום לכולם.
כן, בוקר טוב. אז ככה, שאלה ראשונה שפה קיבלתי ממאזינה, על ריח לא טוב בתוך התנור של האפייה והבישול.
ריח לא טוב. כן. דבר ראשון שתבדוק אם היא השאירה בו משהו, אולי משהו ונרכב. אז לבדוק ולנקות, אולי אפילו יכולה, את יודעת, כשהתנור נקי ויבש, לקחת אפילו שואב אבק ולשאוב את הפינות והחריצים של התנור עם הצינור הדק. ואחרי זה, מה שאני הייתי מציעה לה, לשים בתוך התנור, לנקות את הדפנות בתמיסה של מים וסודה לשתייה. ודבר נוסף שהיא יכולה לעשות, היא יכולה אפילו לקחת כמובן כלי, את יודעת, חסין חום, לשים בו מים וסודה לשתייה, ולהפעיל את התנור לאיזה משהו כמו 20 דקות. פשוט הסודה לשתייה, יש לה תכונה שהיא מנטרלת ריחות. ואז העדים של
הסודה לשתייה... כמה מהסודה לשים?
לקחת נניח שתי שקיות סודה לשתייה, להמיס אותם בתוך, בוא נאמר, 4 כוסות מים. בתוך כלי כמובן שזה לא יקלוק.
חסין אש.
יודעת, חסין חום.
כן.
בתבנית, את יודעת, שתהיה עמוקה, חסינת חום. לשים את זה בתוך התנור ולהפעיל את זה נניח בחום של משהו כמו 180 מעלות לאיזה 20 דקות חצי שעה, כמובן לבדוק שאת יודעת כל החומר לא, עדיין נשאר שם חומר ולא לא מתנדף.
כן.
ואני מאמינה שזה יפתור לה את הבעיה.
כן, כי הרבה פעמים באמת העוגות מקבלות את הריח של הדגים והדגים את הריח של הפירות וכל מה שאופים אחד... אז את אומרת שהסודה לשתייה מנטרלת הריחות.
מנטרלת את הריח, נכון, כן, בדיוק. וכמובן, חשוב מאוד להקפיד שכשאנחנו גומרים לאפות, אז שלא יישארו שאריות, לפעמים נשארות שאריות בתחתית או בדפנות, ואז זה גם כן נותן ריח, כי זה ממשיך בעצם באפייה הבאה, זה נשרף, זה עושה ריח, זה לא טוב. אותו דבר דרך אגב גם במיקרוגל, גם במיקרוגל צריך מאוד להקפיד שלא נשארות שאריות של
מזון. כן.
בדיוק, זה חשוב.
טוב, אז עכשיו יש לנו פה עוד שאלה, איך להסיר כתמי בוץ מהנעליים?
כתמי מה?
בוץ מהנעליים.
קודם כל, מה שהייתי עושה, הייתי נותנת לבוץ להתייבש, ופשוט מברישה את זה. מברישה את זה עם מברשת, או אפילו שואבת עם החלק, עם המברשת של השואב אבק. ואז אם נשאר עדיין איזשהו קטם, אז אפילו עם סמרטוט לך, או עם תמיסה של קצת מים והפקת כביסה, או מים ונוזל כלים.
כן. טוב, יש פה שאלה, איך מסירים קטם חלודה מחולצה לבנה?
Okay, אני אתן את זה בגדר של הצעה שבדרך כלל עובדת, אבל שוב אני מדגישה, זו הצעה. יש חומר שנקרא אנטיקלק, מסיר אבנית וחלודה לשימוש כללי, בא בבקבוק לבן. להטיז על הכתם, להשאיר חצי דקה, לשפשף עם מברשת קטנה ולשטוף מיד במים.
כן. טוב, תודה לך דליה,
תודה
מנהלת
לכולם.
שירות והדרכה וחברת סאנו, וככה הסתיימה השעה הראשונה שלנו של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה. יעל איבר, העורכת והמפיקה, מוטי קופר, הטכנאי והעורך המוזיקלי. כאן מירי שניאורסון, מחכה לשוב ולפגוש אתכם בעזרת השם בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, אחרינו שעה של, טוב, אנחנו תכף עולם של רגש, אני בטוחה שתיהנו, תיכנסו לתוך זה האזנה הרבה, ותכף כבר צהריים טובים.